אנחנו נמשיך ברשותכם במאמר. אני רוצה רק להזכיר, אנחנו באורות התחייה, דף ממתת. החלק הראשון של המאמר הוא עסק יותר בצד הפרטי, נאמר, האישי. הנושא שאנחנו לומדים אותו, ומה היחס של אלוקים לעולם. איך אנחנו כעם ישראל או כפרט ישראל מתייחסים לאלוקים ביחסו אל העולם? ואמרנו שאלוקים יש לו סימפתיה לעולם. ולנו יש סימפתיה לאלוקים. מה הכוונה סימפתיה? יחס חיובי. הקדוש ברוך הוא רוצה טוב. באמת רוצה טוב. אנחנו כבני אדם נמצאים בעולם מורכב כזה או אחר, כל אחד לפי מדרגתו. אבל טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו זה לא רק, זה לא רק פסוק. זאת המציאות. המציאות שבאמת האלוקים הוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. לנו כבני אדם יש נאמר, בעיה אם אתה קולט את הטוב או לא קולט, תלוי במדרגת הזיכוך שלך. אם אתה אדם טהור, דיברנו נדמה לי אחד השיעורים על המדרגות בגילוי הטוב הזה. אז יש אדם שהוא טהור או זך או... ואז אור השם חודר אליו, זה נקרא אור חודר, אור ש... מאיר את נשמתו ודרכו הוא מואמר גם לאחרים. אבל זה מדרגה של יחידים בודדים, כן? כאלה מדרגה של דביקות וטהרה ו... והם באמת חיים באטמוספירה של טוב. הם רואים את העולם, הם רואים את הרצון הטוב של אלוקים, באמת איכשהו נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני, בכל מקום הרצון האלוקים נמצא, וגם הם יודעים, אנשים האלה שיש להם תפקיד בעולם, להביא את אור השם לעולם, לאנשים, לעולם וכו'. כי נר השם נשמת אדם. כל אדם, כל אחד מאיתנו הוא נר, אני בדקתי את זה. כל אחד הוא נר. המהות של הנר, מה זה הנר? הנר זה בא להעיר. אז יש גמרא במסכת שבת, שעוסקת בשאלה, האם מותר לחבות נר לחולה מסוכן, והנר הזה מפריע לו. בשבת הכוונה. והמסקנה של כל הסוגיה הארוכה היא שעדיף לחבות נר בשר ודם, נר רגיל, מאשר יחבא נרו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נשמת האדם. זאת אומרת, כל אחד מבני האדם הוא בבחינת נר. אבל כמו בנר, זה לא מספיק שהוא נר, צריך שיהיה יאיר, כן? הנר הזה יאיר. יש מדרגות באורות. המדרגה היותר גבוהה, זה מה שהרב מדבר עליה כאן, זה המדרגה שהאדם מבין, מכיר, יודע, דע את אלוקי אביך ועבדיו, שאלוקים רוצה רק טוב, והוא מתייחס באופן סימפתי אל בריאותיו, אלינו, אל כולם. זה המדרגה היותר גבוהה. במדרגה הוא מביא כאן את ההפך בדיוק, שיש כזה שמדמיין לעצמו שהאלוקים הוא נוקם ונותר, ומידת הדין היא כאילו המאפיין את האלוקים. אז כמובן התפיסה הזאת היא מעוותת את המציאות האלוקית בעולם, וזה לא התפיסה היהודית. כן. אז דיברנו על תרבויות, יש עמים, דתות כאלה ואחר, כל אחד לפי מדרגתו, אבל עם ישראל יש בו את המהות הזאת, את היסוד הזה, נשמה הטובה הזאת, שהיא מכירה שאלוקים באמת טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו, כמו שלמדנו כבר להגיד, כל דוד רחמנה, למה? לתעביד, לא למדתם בעל פה, איי איי איי. כל מה שעושה אלוקים, הוא עושה את זה לטובה. בין שאתה רואה את זה, בין שאתה לא רואה את זה. בין שאתה חש בזה או לא חש בזה, לא משנה, הכל עושה. זה שייך לעניין של עם ישראל. אלא מהי? עם ישראל נמצא במצבים שונים. מצב של פריחה, מצב של הערה, מצב של, של, שבאמת הוא חי את הטוב הזה. מתי זה? כשהוא חי בארץ ישראל. בית ראשון, בית שני, באיזה מידה. אבל בגלות אנחנו לא רואים את זה. בגלות אנחנו בחושך. לא שהמציאות הזאת לא קיימת, אבל המציאות הלאומית שלנו היא כזאת, שאנחנו כל כך נמצאים בצרות, במצוקות, בבעיות, דברים כאלה, אז לא רואים את אותו. חוץ אולי בודדים, תלמידי חכמים, אנשים מיוחדים, אבל ככלל, עם ישראל בגלות הוא משול לעצמות יבשות. אין בנו את אותה הכרה. על זה מדבר כאן הרב, בוא נראה את זה. וכשהוא חזר לארץ ישראל, הכרת הטוב חוזרת יחד איתו. בוא נראה. הצמאון החי בדף ממתה. המוחש הזה ממלא באורו ומהותיות גבורת עבירתו את החיים המעשיים. הצמאון לכל חי. הצמאון לראות את ה... איך באמת טוב השם לכל. את היחס החיובי של הקדוש ברוך הוא אל העולם. גם החברתיים וגם הלאומיים. כשם שהוא ממלא באמת הכוחות המטאפיזי, יש פיזי, זה דבר מוחש. מטאפיזי זה דברים רוחניים, דברים מעל המוחש. מטא, מעל המוחש. החזיונים. הצמאון הזה, להידבק עם אותו בורא עולם, אמיתיו לכל, הולך ומפלש את נתיבו, וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד. ראינו שעם ישראל הולך ונגאל, להתרומם, להתנער מאפר השפלות של הגלות, לנתק את כבלי הגלות. הרב כותב את זה לפני, אמרנו, כמאה שנה בערך, שעד הייתה התעוררות בעם ישראל, די, הגלות כבר נמאסה עלינו, רוצים לעלות לארץ ישראל. אז הצמאון הזה, הוא עומד ביסוד, הצמאון הזה לגלות את אור השם בעולם, הוא עומד ביסוד כל העניין של הגאולה של עם ישראל. לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוקית. תראו איזה ביטויים מיוחדים. תרבות נשמתית אלוקית. יש תרבות ויש תרבות. מה זה התרבות הנשמתית האלוקית? ארץ הנבואה. ככה רבי יהודה הלוי, הוא קורא לארץ ישראל, שהסגולה של ארץ ישראל, שבה מתגלה מה שנקרא תרבות הנבואה. אני רוצה קצת אולי להרחיב מעט את המושג הזה, התרבות הנשמתית האלוקית, או נאמר התרבות שנקראת רוח הקודש, נבואה וכל הדברים האלה. לעומת זה, יש לעומת התרבות האנושית, ההשכלה והדברים האלה, שהיא גם תרבות. ובמילים אחרות, כמו דברי הרמח"ל בדרך השם, הוא אומר, ישנם שני צינורות שהאדם, אדם באשר הוא אדם, יכול לקבל ממנו את ההשכלה, את הממד הרוחני הנשמתי. הצינור האחד זה הצינור האנושי. דהיינו, אדם משכיל, אדם לומד, לומד פיזיקה, לומד מתמטיקה, לומד מה שהוא לומד, הוא משתדל ומתאמץ לגלות בעולמו של הקדוש ברוך הוא משהו, הוא מגלה כל אחד לפי מדרגתו, לפי משהו. אבל זה מתחיל מלמטה למעלה. זאת אומרת, מתחיל, אנחנו, המין האנושי, עושה מאמץ לאורך כל הדורות, כן, לגלות את, אומרת, את האמת, לפי מדרגתנו. בטבע, בבריאה, המדע פועל בזה הרבה הרבה, אבל זה נקרא ההשכלה, זה מצידנו, מלמטה למעלה. אבל בואו נגלה לכם סוד, אני מבקש לא לגלות את זה לאף אחד, רק תישאר בינינו. יש עוד צינור להשכיל, נאמר, וזה מלמעלה למטה. זאת אומרת, מאלוקים אלינו, שאלו אותי איך, אני לא יודע, אבל עובדה. הביטוי להשכלה האלוקית זה מעמד הר סיני, זה בגדול נאמר. והמשך של מעמד הר סיני, או לפני זה האבות, זה שהאלוקים פונה אל האדם. לא שאנחנו מתאמצים מלמטה למעלה, אלא הוא, מסיבות שהוא בוחר לעצמו, מגיע הזמן של מעמד הר סיני, פתאום נקרו השמיים, וכל עם ישראל רואה מראות, קולות, רואה דברים שעין לא ראתה. איך אומרים, קריאת ים סוף, פתאום רואים שהאלוקים פונה אלינו. רבי יהודה הלוי בכוזרי, כולו מלא מהנקודה הזאת, שהאלוקים פונה אלינו. זה המהות של, המיוחד, של עם ישראל. נבואה, מה זה נבואה? האלוקים פונה אל הנביא, והנביא פונה אלינו צינור להביא את דבר השם. זה תרבות ישראל, כן. זה הדבר המיוחד לישראל. והתרבות הזאת, הנשמתית, האלוקית, זאת אומרת, גילוי אור השם, שהשם מתגלה אלינו, זה מיוחד לארץ ישראל. זה סגולת ארץ ישראל. הוא בחר בנו מכל העמים, אבל גם את ארץ ישראל בחר מכל הארצות להתגלות. כאן ארץ, לכן נקראת ארץ הנבואה. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הנבואה, התנ"ך, זאת היא היצירה התרבותית הכי, 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 כמה שאני לא אגיד הכי, הכי, זה לא מספיק, חשובה בהיסטוריה האנושית. אין יצירה בעלת השפעה, סגולה, שהיא מקרינה, הקרינה, מקרינה, ותקרין כמובן, על, 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 על עם ישראל ועל האנושות כולה, כמו התורה שלנו, כמו התנ"ך שלנו. למה? כי זה יצירה אלוקית, זה לא יצירה אנושית. יש יצירות אנושיות, או יפות מאוד אולי, אני לא יודע, אולי שייקספיר, אני לא יודע, יש כמה, מישהו קרא כאן שייקספיר, יצא לו פעם, לקרוא את שייקספיר? הנה, יש אחד שקרא את שייקספיר. אני לא יודע, אולי דון קישוט? מישהו קרא פעם את דון קישוט? מה?
אני שומע את השיר.
את השיר שמעת. אבל אני מדבר כאן על יצירות ידועות בעולם. אין יצירה. לא, יש אחרא, איך קוראים לזה? פוטר, פוטר, מוטר. איך קוראים לזה?
הארי פוטר.
הארי פוטר. זה משהו, משהו. וגם איזה מין תרבות, אני לא קראתי, אני לא יודע מה זה, אני רואה שאנשים נמשכים לזה. אולי בגלל שזה כתוב בכישרון, אולי בצורה אחרת, לא יודע למה. בכל זאת, כי זו יצירה אלוקית, התנ"ך זה יצירה אלוקית, התנ"ך זה נבואה, זה נכתב ברוח הקודש, זה ניתן לעם ישראל. וזה ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. ארץ שבה מתגלה השפע האלוקי, האור האלוקי, הרצון של אלוקים מתגלה כאן. חזרת עם ישראל לארץ ישראל זה לא רק בשביל שנהיה חופשיים בארץ הזאת ושנהיה עצמאים וכל הזה חשוב, אבל בלי זה אי אפשר. אלא המטרה של שיבת ציון וכל התחייה הלאומית וכל קיבוץ גלויות זה חדש ימינו כקדם, כקדם לא רק מבחינה לאומית אלא מבחינה רוחנית, מבחינת שארץ ישראל, מדינת ישראל וירושלים והעם היהודי היושב כאן הם שוב פעם תתחדש על אותה רוח הקודש ורוח הנבואה, והיא תאציל קודם כל על עמנו וגם על האנושות כולנו. לכן הוא אומר, התרבות הנשמתית האלוקית הולכת ומתגלה מחדש עם שיבת ציון. ישאלו אותי, למה לא רואים את זה? מי לא רואה את זה? מי שלא רוצה לראות את זה, לא רואה את זה. צריך לראות. רואים ואינם יודעים מה הם רואים. אנחנו נמצאים כרגע, במבחינה היסטורית, בשלב של התחלת דרך. עוד לא הגענו לטופ, עוד לא הגענו למלאר דעה את השם כמיין לים מכסים, אבל קיבוץ גלויות והקמת מדינת ישראל זה התחלת התשתית, הכלי נאמר, שדרכו, דרך הכלי הזה, התגלה אותה תרבות נשמתית אלוקית, או תתחדש במילים אחרות, תתחדש רוח הקודש והנבואה, וכל הדברים יתחדשו. תפתחו בבקשה באותו ספר, אורות התחייה, בדף צדיק זין. שהוא מתאר כאן, במאמר הזה הוא מתאר את העתיד לבוא. רגע, זה מעניין אתכם מה יהיה לעתיד לבוא? אם זה מעניין אתכם, טוב, בבקשה, בוא נקרא. כי לפעמים אדם אומר, וואו, עתיד לבוא, אני יודע מה יהיה עכשיו, אבל בוא נראה מה יהיה לעתיד לבוא. התשובה הגדולה בסעיף סמכתית, כן? התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. זאת אומרת, צריך להבין, יש מושג כזה שנקרא רוח הקודש. ראיתי השבוע במודעת הזכרה לרב מקובל בשם הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, שהוא היה גר במעלה אדומים. כן. לא יודע אם שמתם לב, הייתה כמודעה ברחוב. הרב שפירא, אני לא הכרתי אותו, אבל היו כמה תלמידים שהם הלכו אליו לשמוע את לקחו. הוא היה באמת אדם נסתר, לעת זקנה התגלה יותר ויותר. הוא חי במצפה רמון, רחוק מאוד, הוא הגיע בסוף לכפר אדומים. היסטוריה שלו בדיוק אני לא יודע, אבל היו כמה תלמידים לפני שנים שהיו הולכים אליו לשמוע שיעורים, לשמוע דברים. אדם זקן מאוד, מבוגר מאוד. אז דיברו על הרב סיוד הזכר צדיק לברכה, אז הרב השפירא הזה, המקובל הזה זכרונו לברכה, אמר, כל מה שאמר הרב סיודה, את תחשיב שזה סתם, הכל זה ברוח הקודש. רוח הקודש. כאן הרב מדבר על רוח הקודש, אבל הוא מדבר לא על רוח הקודש שתהיה ליחידים. גם היום יש אנשים בעלי רוח הקודש, בכל דור ודור יש אנשים בעלי רוח הקודש, אבל הם בודדים, הם אנשים מיוחדים, בדרך כלל למד וצדיקים נסתרים, לא מכירים אותם, לא יודעים. אבל הוא אומר, העניין הזה, המציאות הזאת של רוח הקודש תהיה מציאות כללית, לא פרטית. זה יהיה, מה שיהיה לעתיד לבוא, האנשים יהיו בעלי רוח הקודש. מה שיאפיין את האנשים בעלי רוח הקודש, שאף פעם לא יהיו עצובים. אם אתה רואה אדם עצוב, סימן שמה? שיש לו רוח הקודש או לא? אני נראה שאתה כבר יודעים. אין השכינה שורה מתוך עצבות, ככה חז"ל אומרים, הגמרא מסכת שבת אומרת. תארו לעצמכם, אדם הולך, הוא בכלל לא עצוב. יכול לקרות דבר כזה? קשה. אבל דוגמה אני רק אומר. אז אומר, לעתיד לבוא זה יהיה נחלת כולם. לא בודדים, אלא נחלת... בוא נראה את זה. התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. עכשיו, מה זה רוח הקודש? מסביר כאן הרב. כישרון הנבואה במקורו. נבואה, אמרנו, זה פנייה של הבורא אל נביא. הוא פונה אליו, מדבר אליו. קודם שהוא מתפתח במלואות, אומר את זה, שלב לפני הנבואה, זה נקרא רוח הקודש. הרי הוא רוח הקודש. עכשיו, הרוח הזאת, רוח הקודש הזאת, זה דיינו, הפנייה של האלוקים אלינו, הדבר הזה נזדווג, נתחבר לישראל בתחילת מטעם, דיינו מרגע שאנחנו הופענו כאומה ביציאת מצרים מעמד הר סיני, ורוחך הטוב נתת להשכילם. נתת, מי נתן לנו? הקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הוא נתן לנו את זה. אבל יותר, לא רק שהוא נתן את זה בעבר מעמד הר סיני, על מנת להמחיש את הרעיון, הוא יכניס את זה לגנים של העם היהודי. קוראים לזה בלשון המודרנית צריבה. דיסק, שצורבים דיסק. זאת אומרת, הנשמה של העם היהודי היא בנויה לרוח הקודש. במעמד הר סיני, המעמד הזה, זה לא רק היה איזה פלש, איזה הערה, איזה... אלא זה הייתה צריבה לתוך נשמת האומה. ולכן כל יהודי ויהודי הוא נביא בפוטנציאל. נכון שזה לא מתגלה בגלות ואלפי שנים, אבל לא לזלזל באף אחד. כל יהודי ויהודי, בגלל שהנשמה הכללית של עם ישראל היא נשמה שהייתה במעמד הר סיני והיא ממשיכה ממעמד הר סיני, לכן כל פרט ופרט מעם ישראל יש לה נשמה טובה, נשמה אלוקית. ואומר הרב, לעתיד לבוא להתגלה הרוח הקודש הזה, אבל בגדול, זאת אומרת לכולם. בוא נראה. ורוחך הטוב נתת להשכילם. רוח הקודש זה אינו שר מבחירי האומה. זאת אומרת, אנשים שהם בחירי האומה, בחירי האומה הכוונה אותם צדיקי עליון, בני העלייה, אנשים מיוחדים, מפעמו בכל ישרי לב, לפי שיעור וערך מיוחד, כל אחד לפי מידתו. מרומם הרוח הקודש, ומעדנו את רוח גדולי דעה חכמי לב, העוסקים בתורה לשמה, בשביל להגיע למדרגה הזאת, צריך להגיע למדרגה של תורה לשמה, גדולי הנדיבים, שכל המשכת חייהם הרוחניים, הוא נחל גדול של טוב וחסד. כמו שאמרתי מקודם, האנשים האלה רק טוב, כמו החסיד במסילת ישרים. החסיד במסילת ישרים, מישהו כאן רוצה להיות חסיד? לא חב"ד. גם חב"ד, יכול להיות גם חב"דניק וגם חסיד. צריך להבדיל בין חסיד חב"ד, או חסיד ברסלב, או חסיד הרב קוק, לא משנה, יש כרבה חסידים. ובין חסיד אלוקים, יש להבדיל בין הדברים. יש אדם שהוא חסיד של איזה זרם כזה או אחר, בסדר, זה לא בטל, קוראים לזה חסידות, אבל החסידות האמיתית זה הרמח"ל. הרמח"ל הוא החסיד, קוראים לו. כן. הרמח"ל הוא חסיד, והוא מסביר לנו במסילת ישרים איך להיות חסיד. אני אומר רק את התמצית של הדבר, מי שירצה פעם להיות חסיד יכול לעבור סדרת גיבוש בעניין הזה. הרמח"ל אומר, בשביל להיות חסיד, קודם כל צריך ללמוד תורה כמובן. אין עם הארץ יכול להיות חסיד. כן. אבל אני יודע מעבר לכל זה, ללכת במידותיו של הקדוש. אבל חסיד, מידת החסידות, צריך א', במעשה, ב', בכוונה, במעשה, באיך לעשות, ומה הכוונה שאתה עושה כל מה שאתה עושה. במעשה הוא אומר, כל מה שאתה עושה, אתה צריך לעשות מעשה חסד. אם זה בפה שלך, להגיד מילה טובה, אם במעשה שלך, להתחסד עם כל אחד, אם לחשוב על אחרים דברים טובים, זה כל העניין של המעשה. ובאיך, אתה צריך באהבה לאהוב את השם, לראות מהשם, לאהוב אותו. כן. והכוונה היא, הכוונה של החסיד זה לקדש שם שמיים בעולם. שיתקדש שם שמיים. זה כל התמצית העניין של החסידות. להיות אדם כללי, להיות אדם אידיאליסט, להיטיב לכולם. אז זה מה שהוא אומר כאן הרב, אומר שאלה שבעלי רוח הקודש הם חסידים. למה? כי כל מגמתם, כל עניינם רק טוב, 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 טוב. שאלו אותי איך עושים את זה? באים לאן? נכון מהיר. זה האמת. לא דווקא מכון מהיר. אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. כשאדם מגיע למדרגה של לימוד לשמה, לא של לשמו, אלא לשמה, אז במילא, אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. במילא הוא האדם טוב. וזה יהיה המדרגה הזאת, שתהיה נחלת הרבים לעתיד לבוא. ככה מסביר הרב. עכשיו בוא נחזור לעניין שלנו. אומר שהתרבות הנשמתית האלוקית הזאת תתגלה בארץ ישראל. בעד האומה, אבל לא רק בעד האומה, אלא בעד העולם כולו. עם ישראל הוא לא עם שוביניסטי. הוא לא עם שדואג רק לעצמו. עם ישראל הוא עם אוניברסלי, עולמי, כלל אנושי, כמו שנאמר לאברהם אבינו, נאמר כבר, עמד אברהם, אב המון גויים, יהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה המהות של עם ישראל. לכן הוא אומר, לא רק בעד האומה, התרבות הנשמתית האלוקית, אומר רוח הקודש והנבואה, אלא גם בעד האנושות כולה. ולהתרקם, כן. והתביעה הסימפתית האלוקית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה, וכאן הרב מחדש לנו, בהתחלה זה ההפך בדיוק. עד רבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את הרגשות האלוקיות הזריות שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי הם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלימות, הבאים משמות הבעלים מחוסרי האורה העדינה של יראת הרוממות והאהבה התאורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים המוטבעת בישראל, זרע אברהם אוהבי. כאן הרב, זה מה שנקרא עקבתא דמשיחא, שבעקבתא דמשיחא בדור שלנו, על פניו אנחנו רואים ביתה בכל מה ש... לא אצל כולם, אבל חלקים גדולים לצערנו הם מעם ישראל, הם בועטים בקודש, בתורה, במסורת, בדת וכל הדברים האלה. על פניו זה נראה גרוע, אבל הרב יש לו מבט חודר, הוא היה זה לפני, הוא אומר, מה יצא אחרי כל המשבר הגדול הזה? הצימאון לאלוקות, הצימאון להגיד, אני דתי, זה לא רק שאני מקיים כאן איזה מסגרת של מצוות ותו לא, שזה ודאי בלי מצוות, כנראה מצוות התורה, אבל גם את הנשמה, גם את המגמה הפנימית, דיינו, אנחנו נגיע בסופו של דבר כתוצאה מהמשבר, שבעצם זה יציאה מהגלות, ומה שמאפיין את הדת בגלות זה המסגרתיות. אבל בגלות היינו כמו גוף בלי נשמה, עצמות יבשות, מבחינה דתית גם. לעתיד לבוא, אומר היהדות, או יותר נכון כאן מדבר על האמונה באלוקים, לא תהיה אותו אמונה באלוקים מעניש, צריך לפחד ולראות ממנו וזה ותו לא, אלא אלוקים אוהב, אלוקים שיש לו סימפתיה אל העולם, שרוצה בטובת העולם. זה תהיה הנחלה של התרבות שתקום בסופו של דבר מהמשבר הנוכחי של ההתרחקות. אנחנו נגלה את הפן או את הפנים האוהבים של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הארת פנים, תהיה הארת פנים, אבל לא רק לפרט, אלא הארת פנים בכלל, לכל האומה תהיה הארת פנים, לכל האנושות תהיה הארת פנים. אבל לפני זה משבר. משבר. כמו היום, למשל, אנחנו רואים שהרבה, לצערנו הרב, עוזבים את הדת מסיבה זאת או אחרת. נדמה לי, סיפרתי לכם פעם, ש... אולי לשנה שעברה זה היה, שפעם... באתי לתת איזושהי הרצאה לילדים בתיכון מבאר שבע. הם באו לירושלים, אבל היו מבאר שבע. ובכל התלמידים, כל הספר לא דתי, היה אחד עם כיפה על הראש, לשמחתי. אבל אני מספר להם איך חזרתי בתשובה וכל הדברים האלה. אז זה עם הכיפה, בסוף הוא מרים את היד, אומר, אני רוצה להגיד לך, אתה רואה את הכיפה שעל הראש שלי? איך שאני גומר את התיכון, אני זורק את הכיפה. לא התבלבלתי, שאלתי אותו, למה, מה הסיבה, מה... הוא אומר, אתה יודע למה יש לי כיפה על הראש? בגלל אבא שלי. אבא שלי אומר, אם אתה שם כיפה על הראש, אני אממן אותך. אם לא... אז אני שם את הכיפה על הראש. אני גומר את התיכון, אני עצמי חופשי. אז שאלתי אותו, תגיד לי, למה? למה אתה רוצה להיפטר מהדת? הוא אומר, תראה, כשהייתי בכיתה ח' שאלתי את האבא שלי, אבא שלי, אבא, תוכיח לי שיש אלוקים. אבא הסתכל עליי, גר בי, מה איזה שאלות אתה שואל? מה, אסור לי שואל שאלות כאלה. באתי, אמרתי, לך אל הרב בבית כנסת, הוא יגיד לך. באתי אל הרב בבית כנסת, תוכיח לי שיש אלוקים. אומר לו הרב, במופלא ממך אל תשאל. במילים אחרות לא נתנו לי תשובה. אני רוצה יותר מאשר להגיד, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. אני רוצה להבין יותר, להעמיק יותר. אבל הדור הקודם, הוא חי במצוות אנשים מלומדה, אין לו תשובות לשאלות של הצעיר הזה. הוא בעצם מייצג לא רק את עצמו, מייצג רבים רבים שיש להם שאלות, שהם לא מוכנים לקיים את התורה רק באופן טכני, רק באופן חיצוני, רק לעשות דברים בלי להזדהות איתם, בלי להבין אותם. אבל לא נתנו לו תשובה, לכן הוא אומר, אני גומר את התיכון, אני עצמאי, אני עושה מה שאני רוצה, אני מוריד את הכיפה. אני מבין אותו, מה שאני לא מבין אותו. זה מה שהרב אומר כאן, אומר שהדור שיבוא אחרינו, הוא לא יסתפק רק במסגרת, רק במצוות אנשים מלומדה. ולא יראה את העניין האלוקי רק במידת הדין, כאילו האלוקים, זה הוא המעניש ותו לא. עד רבה, הוא יראה את המגמה האלוקית של החסד, של הטוב, של האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. זה יהיה קומה, נקפוץ מדרגה. אז דווקא מתוך המשבר הזה, אני לא יודע אם בסוף יגיע למחון מהירונה, אבל דווקא מתוך המשבר הזה מגיעים להבנת העניין האלוקי בקומה יותר גבוהה. זה מה ש... זה הדור שאנחנו עומדים בפתחו. אנחנו עומדים בפתח של דור שיהיה לו צמאון גדול מאוד, לא לחזור לגלות, למנטליות הגלותית ודברים כאלה, אלא להתרומם מדרגה יותר גבוהה, כמו שהרב אומר, במדרגה של לראות את ה... את ה... את המגמה החיובית, את אור השם בעולם. כן, לראות, כמו שהרב אומר כאן, את התרבות הנשמתית האלוקית שצומחת כאן בארץ ישראל במהרה בימינו. אמן. טוב, אנחנו ברשותכם נעבור לסעיף הבא, בסדר? סליחה, לא גמרנו את הדור. עד כאן הוא רק ממשיך באותו רוח לדברים. ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, ששוללים את ה, את ה, מה שנקרא, את התפיסה האלוקית הפרימיטיבית, כמה שיותר שלילה כלפי זה, כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוקים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות. זה דבר ידוע, יש ביטוי כזה, אצילות. מה זה אצילות? יש בפנימיות התורה, יש אצילות, יש בריאה, יש יצירה, יש עשייה, מדרגות מדרגות בגילוי השם, נאמר ככה. אז אצילות זה מדרגה יותר גבוהה, יש עוד מדרגות לאלה, אבל מדרגה גבוהה. אז זה נקרא מדרגה של אצילות. למה קוראים לזה אצילות? מסביר בעל נפש החיים, אצילות זה יש לזה שני מובנים למושג אצילות. אצילות זה מצד אחד אצל, אצל זה קרוב. אדם נמצא אצלו, הוא קרוב אליו. והצילות זה גם מבחינת נתינה. כן, כמו שאומרים, הכתף, האזור הזה נקרא אצילי אדם. למה דווקא זה נקרא אצילי אדם? כי הכתף קרובה לגוף. אבל מצד אחד היא קרובה לגוף, מצד שני, היד מתפשטת. אז האדם האציל זה אדם שהוא מצד אחד קרוב לאלוקים, מצד שני הוא גם משפיע, הוא נותן מה שהוא מקבל, הוא נותן. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. מכאן דרך אגב המושג הצילות אצל אומות העולם, כמו בבריטניה יש שם, באנגליה יש שם בית הלורדים, אומרים בית הלורדים, אלה הם הצילים. מה הם נקראים הצילים? לא בגלל שהם הצילי נפש, זה לא בטוח, לא בדקתי זה, אבל אלא הם קרובים למלכות. אז מצד אחד הם קרובים למלך, לשלטון, והם גם נותנים, יכולים כנראה לתת. אז זה נקרא הצילות, כן? להבדיל אלו מפי הבדלות. אדם שנמצא בעולם של הצילות, זה אדם מדרגה שהוא קרוב לאלוקים מצד אחד, אבל הוא גם משפיע על הזולת מצד שני. אז הוא אומר, האנשים האלה, בעלי הנשמה האצילית, אלה האנשים האלה, בסופו של דבר, כן, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות, והרגש הנשמתי האלוקי הלאומי, הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאתי ארץ הירושה. הם רואים בהיסטוריה, גם בעבר, גם בהווה וגם בעתיד, את המגמה האלוקית. איך הכל לטובה. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה, הכל לטובה? מי שמע את זה? איפה שמעת את זה? איפה? אצל הרב ארוש. כנראה שהוא למד את הרב קוק זצל. הכל לטובה. אבל לא רק ברמה האישית. ברמה האישית כל אחד רואה את זה. מי שעושה קצת תשובה, הוא אומר באמת הכל לטובה. גם הנפילות היו לטובה. מי שזכה באמת לאורות התשובה. אבל כאן מדבר על הרמה ההיסטורית. מראשית היותנו לעם, או מבריאת האדם הראשון אפילו, ועד אחרית הימים, הכל לטובה. והוא רואה את זה בעיני נשמתו, בעיני רוחו. איך שהוא מגיד מראשית אחרית, מההתחלה ועד אחרית, בעצם סיפור אחד בהמשכי, שבדרך יש הרבה נפילות, הרבה בעיות. אבל הוא לא רואה את המגמה. המגמה לא פוסקת למרות הנפילות. למרות הירידות. עכשיו, לפני שהיה שיעור, יצאתי לטיול עם מחלקה לדוברי רוסית, כאן בטבע קצת, להתבונן בטבע, לראות זה. הזכרתי במה שאני אומר כרגע, ראינו עץ תאנה בשלכת. כאן ממש בסמטה הקרובה יש. דיברנו קצת על התופעה הזאת שנקראת שלכת. מה זה תופעה שלכת? מי שרואה עץ תאנה בשלכת, או כל עץ בשלכת, על פניו הוא נראה כעץ מת. ככה זה נראה, נכון? אבל מי שיש לו קצת תבונה, מבין שהעץ הזה חי, הוא לא מת. למרות שהוא לא נראה כחי, הוא נראה כענפים יבשים, אבל באמת הוא חי. ככה גם עם ישראל. יש תקופות בעם ישראל שאנחנו כמו בעץ בשלכת. ובגלות. גם ברמה הפרטית, לפעמים יש אדם שיש לו איזה משבר שכזה או משהו. אז הוא כמו בשלכת. אבל העץ בשלכת יש בו חיים. הוא ממשיך, אני בדקתי את זה, תבואו עוד כמה חודשים, לא עץ תאנה, תראו איך הוא פורח. לכן גם ישראל משולים לגפן. למה גפן? כי הגפן היא בשלכת, מי שעסק פעם ב... אבל מה? כשעומד בשלכת, אם זה יבוא הקורם, זה שנטע את... כמה שיותר בשלכת, יותר טוב. למה? כי בקיץ תהיה פריצה, לא רק שבשלכת. הקורם, הוא זומר את הענפים היבשים. האם יבוא אדם מבחוץ שלא מכיר את התופעה המופלאה הזאת, שהם דווקא מהשלכת ודווקא מהזמירה צומח פרי והכל פורח, אז הוא יגיד, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? תראה, לא מספיק שהגפן הזאת התייבשה, אתה עוד חותך אותה ואתה לא משאיר כמעט שום דבר? מה יגיד לו הקורם? חביבי, אתה לא מבין, אתה צריך לבוא לכאן, לראות מה יקרה אחרי זה, איך שאותו גפן שזומרים אותה, היא פורחת יותר, מאשר אותה גפן שהיא לא זומרים אותה, כן? זה משל. הנמשל לגבי האדם, והנמשל לגבי האומה. לגבי האדם, לפעמים אדם נמצא כמו איזה גפן בשלכת, נראה יבש, נראה, אבל האמת, לפעמים גם חוטף מכה, איזה זמירה או משהו כזה. אבל יוצא מזה, איזה פריחה, איזה פירות יוצאים מכל דבר. והרב מדבר כאן ברמה ההיסטורית. ברמה ההיסטורית גם, הגלות זה תקופה קשה מאוד. אבל בסופו של דבר, ואפשר להגיד שהשואה זה מבחינת הגלות, זה שיא הגלות, זה השואה. השואה זה הזמירה הזאת ש... חתכו אותנו. אבל התוצר הסופי שעם ישראל נגאל, לא רק עם ישראל, גם עולם כולו. זה מה שהוא אומר לגבי ההיסטוריה. אז הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה היא, זאתי ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים, וגואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. אמן ואמן. יפה מאוד ידידיה, אני רואה אתה יודע הכל. אתה אמרת את כל השיעור במשפט אחד.
אמר באיכות. אמר באיכות ולא בכמות.
כן, העיקר זה האיכות. טוב רבותיי, מה בשורות טובות. אמן.